י"ח עמוד ב' במסכת מגילה. אנחנו בשורות הקצרות, ארבע שורות לפני ההתרחבות. מתנמנם. כן, מתנמנם יצא. זאת אומרת, אם הוא קרא את המגילה כשהוא מתנמנם, יצא ידי חובה. אם הוא ישן, מה אתם אומרים? לא, הם קראו לפניו, הוא ישן לגמרי, זה, כן, נחר, לא יצא, נכון? הוא צריך לשמוע. עכשיו, פה מדובר על מצב שהוא מצב ביניים. מצב ביניים, מתנמנם, יצא. אז מה זה מתנמנם? איך ידמה מתנמנם? אמר רב אשי, נים ולא נים, תיר ולא תיר. מה זה נים? מה זה נים? ישן, אבל לא נים. הוא ישן, אבל לא ישן. תיר, מה זה תיר? ער, ולא תיר. דקרו לה וענה. כלומר, קוראים לו ועונה. ומה אתה אומר? מה אתה אומר? ולא ידע להדורי סברה. כלומר, דבר שדורש איזשהו מאמץ אינטלקטואלי, זה הוא לא מסוגל. וכי מתקרו לה, מתקר. כשמזכירים לו מה שקרה, הוא זוכר. זה נקרא מתנמנם. נשמע כל הפרטים האלה. כן? בכלל, למה בכלל יש הלכה שהקורא מתנמנם? זה כזה חשוב. זה כל העניין של המגילה. כל העניין של המגילה זה ישן ולא ישן. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, יש דורשים, שנתו של הקדוש ברוך הוא, שנת מלכו של עולם. וכן אמר המן, ישנו עם מפוזר ומפורד. מה זה ישנו? ישנו. ישנו. ישנו העם. זה מה ש... ולכן כל העניין של המגילה זה זה. ויקץ כישן השם, כגיבור מתרונן מיין. ולכן על רקע המגילה לימדו אותנו שהקורא את המגילה מתנמנם יצא. כי זה בדיוק התוכן של המגילה.
מה עם ישן?
ישן לגמרי, אז אין גאולה. נדדה שנת המלך. בסדר? טוב. היה כותבה, דורשה ומגיעה. אם כיוון ליבו, יצא. ואם לאו, לא יצא.
ומה זה דורשה?
דורש. נותן שיעור על זה. אומר, ויהי בימי אחשוורוש, ואז הוא מפסיק, מתחיל לדבר. כן? מסביר לנו מי זה אחשוורוש. היה ממשיך, הוא אחשוורוש, אז הוא אומר, דורשה. הוא דורש בה. אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. כלומר, אם הוא יתכוון שדרך הקריאה הזאת הוא גם קורא את המגילה, יצא ידי חובה. איך ידמה, איך הדבר קרה? אי דקה מסדר פיסוקה, פיסוקה וכתב לה. כי כיוון ליבו, מה יהווה? על פה הוא. בוא נראה כמה מדובר. הרי קוראה, הכוונה שהוא קורא את זה בעל פה, אחר כך כותל. אז זה כמו קרה, על פה. כי הרי בשעה שהוא אמר את הפסוק, הפסוק עוד לא כתוב לפניו. הוא עומד לכתוב אותו. זאת אומרת שזה אחד שקורא על פה. אלא דכתב פיסוקה פיסוקה וקר אלה. אז זה למה? תגיד שהוא כותב את הפסוק ואחרי זה קורא אותו. למה צריך להפריע לנו? בוא נבדוק. ומי יצא? ואמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב הלכה כדבריה אומר כולה, ואפילו למאן דאמר מאיש יהודי כרא שתהא כתובה כולה. הרי הוא קורא ממגילה שאיננה כתובה כולה. כלומר, ההלכה היא קודם כל צריך לקרוא את כל המגילה, ההלכה כדברי אומר כולה, ואפילו לפי מי שאומר שקריאת המגילה היא רק מהפסוק כי שיהודי היה פשוט שנה בירה, בכל זאת צריך שהוא יקרא מתוך מגילה שכתובה כולה. אז יש פה חיסרון. איך הוא יכול, אם כן, לקרוא, לכתוב פסוק ולקרוא אותו כשהמגילה כולה איננה כתובה?
שבוע שעבר, הבאנו מאמר של חצי מגילה, נכון?
חצי מגילה שהייתה כתובה.
שהייתה כתובה.
ונמחקה. נכון, אבל פה זאת מגילה שאינה כתובה.
וכאן אם הוא היה אומר בעל פה ללא מגילה מדעתו, אז זה בסדר. אבל אם הוא לא זוכר בעל פה, אז חייב שיהיה לפחות מגילה שלמה
כן, אלא דמנחה מגילה כמה. מדובר שיש מגילה מונחת לפניו, וקרא לה מינה פסוקה פסוקה וכתב לה. כלומר, קוראים לו מתוכה פסוק פסוק בעל פה, כלומר זה הכתבה וכתב לה. אז יצא ידי חובה. למה? כי סך הכל האדם שקרא מתכוון לקרוא לו את מגילת אסתר, והוא כותב, אז הוא עושה שני דברים, הוא גם מקיים מצוות מקרא מגילה וגם מצוות כתיבת המגילה, רוצה להרוויח זמן. כן. לימה מסייע לי לרבה בר בר חנה. אולי הדבר הזה מהווה ראיה לדברי רבה בר בר חנה. דאמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אסור לבריאות לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. כן, למה צריך שיהיה מצב כזה שתהיה מונחת מגילה לפניו והוא קורא בה ומעתיק? זאת אומרת שזה הדין, שכך הדין, שאסור לקרוא, לכתוב שלא מן הכתב. מדובר על זה הלכה לסופרים. אז אומר, זאת לא ראייה, דילמה, די התרמויה להתרמויה. זאת אומרת, יכול להיות שזה ככה קרה, אבל זה לא מוכיח שכך ההלכה. גופה, אז אנחנו שוב, אם כבר אנחנו הזכרנו דברי רבה בר חנה, אנחנו דנים בהם בדרך אגב. אמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. כלומר, כשאתה בא לכתוב ספר תורה או מגילה או מזוזה, אתה צריך להעתיק את זה ממגילה כתובה לפניך. כן.
היום
הכתובה
היא
מגילה
כתובה,
כן.
אז זה מחזיק, יש לו את ה...
יש לו לפניו כתב.
אבל איזה כתב? יש לו את הכתב של...
תיקון סופרים.
תיקון
סופרים או תיקון קוראים, זה טוב. מתי ועל זה ישנה קושיה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, מעשה ברבי מאיר שהלך לעבר השנה בעשייה. איפה זה עשייה?
טורקיה.
לא בדיוק, בטורקיה, זה בסוריה. למה הוא הלך לעבר שם את השנה? מה, אי אפשר לעבר את השנה בגליל או ביהודה? זה בזמן מלחמת בר כוכבא כנראה, שאי אפשר היה אז להתכנס, אז עשו את עיבור השנה במקום רחוק. ולא היה שם מגילה, וכתבה מליבו וקראה. אם כן, אתה רואה שאין הלכה כרבה בבר חנה שאומר שצריך דווקא לקרוא מן הכתב. אמר רבי אבאו, שני רבי מאיר, זה משהו אחר. דמיקיים בה, כי אצלו מתקיים, ואף עפיך ישירו נגדך. זאת אומרת, יש לו זיכרון צילומי. במקרה של זיכרון צילומי זה כאילו שהוא קורא. כן? אם אתה עושה בדיוק כך שזה נראה, אז זה בסדר. אמר לרמי בר חמה, לרבי ירמיה, מדיפתי. מה פירוש הפסוק, ואף עפיך ישירו נגדך? אמר לו, אלו דברי תורה. הכתיב בהו, התעיף עיניך בו ועיניו. ואפילו האחי, למרות זאת, למרות שדברי תורה הם קופצים לפנינו, תעיף אינך בו ועינינו, אפילו האחי, מיושרים הן אצל רבי מאיר. זאת אומרת, ואף עפיך, מה שאצל האחרים זה אף, ישירו נגדך, אצל רבי מאיר זה ישר. כן? זה בכלל, רבי מאיר זה ייצור מיוחד, מענייני תורה. כתוב שבספר תורה של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור, באלף, ולא כותנות אור, בעין. יש לי מישהו חתיכת אישו, בבקשה. אם היה לך, טוב, לא נורא, אני אסתדר, אני אביא בעצמי. הנה. אתה יודע למה אין לך? כדי לזכות אחרים במצווה.
לפחות זה. הגעתי לפה,
אני חייב. טוב, יש לך תירוץ, בסדר, תודה. תגיד את זה במשפט. טוב. כן. אז בקיצור, רבי מאיר זה ייצור מיוחד, בכלל כל ההסתכלות של רבי מאיר על תורה זה שונה מאוד משל רוב הרבנים. רבי מאיר היה לומד תורה מאחר, נכון? לומד תורה מאחר, הוא צריך להיות אישיות מיוחדת. כן? שואלת הגמרא, איך יכול להיות שהוא למד תורה מאחר? שהרי נאמר, שהרי רבי מאיר הוא תוכו, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. כלומר, זאת אישיות תוכית, רבי מאיר. כן.
זה יכול
בול, זה על זה הוא מדבר. כן, זאת אומרת ש העולם הזה הוא עיבוי, כמו שהעין זה עיבוי של האות א', נכון? א' ועין זה אותיות גרוניות. ארבע אותיות גרוניות יש לנו: א', ה', ח', עין. כל אחת קשה יותר מחברתה. מה שזה בא לומר, עולמנו הוא עולם של אור. כן? אור מלשון עיוור, מסתיר, מסתיר את האור. מה שמאפשר לנו לראות זה שיש נקב בתוך העין שלנו. אם הנקב הזה היה סתום, לא היינו רואים דבר. אז האור מעכב בעד האור. אז זה אצל אדם, אבל לרבי מאיר, כיוון שיש לו הסתכלות תוכית על כל דבר, אז כשהוא רואה את אדם הראשון, הוא רואה אותו בכותנת אור. זה לא כותנת אור. מה? של אור? אור זה שכל. זאת אומרת, הוא רואה את הדברים באור אחר. כמו שבשפה העממית. אני עד עכשיו הבנתי את הדברים באור מסוים, עכשיו אני רואה אותם באור אחר. לא, וזה גם רבי מאיר עולה לאותה מדרגה. גם רבי מאיר רואה כמו האדם הראשון.
היום כשרבי מאיר טוען שהאדם הראשון עשה קודקוד אור באר, או שרבי מאיר עצמו, זה
הסבר
ברבי מאיר ולא באדם
הראשון. זה אותו הדבר. לאדם הראשון היו קודנות אור וקודנות עור. לאנשים רגילים רואים רק את קודנות העור של האדם הראשון, אנשים כמו רבי מאיר רואים את האור של האדם הראשון. זה בדיוק העניין, האור עבר לנמרוד. כלומר, יש, מה?
האור בעין
ובעין. בעין. פירוש הדבר שיש הנהגה אלוהית גלויה דרך האור, כלומר זה תורה. ויש הנהגה אלוהית נסתרת דרך הטבע, זה האור. אז יש מומחיות כזאת להעביר קדושה דרך האור. זה מומחיות של בני אדום או של נמרוד. ודווקא מתוך רומא, יורשי עשיו שירש את נמרוד, דווקא משם יצא נירון קיסר, שממנו יצא רבי מאיר. זאת אומרת, הנשמה של רבי מאיר הייתה גנוזה שם, ולכן הוא רואה את האור שבאור. מבחינת בעל תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? כי הצדיק הגמור לא יכול ליזום עשיית עבירה כדי לשוב ממנה, אבל בעלי תשובה כבר היו בעבירה, אז הם יכולים משם לגלות את ההערה שגנוזה בעבירה, באותו חלק של המציאות שהוא...
זה גיבור יותר עמוק שמדברים כן. בתוך עבירה את האור?
בוודאי. בכל דרכיך דעהו, אמרו חז"ל, אפילו לדבר עבירה. וגדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. נכון? זה כתוב, נכון? עבירה לשם שמיים. זה ראשי תיבות עגל, גדולה עבירה לשמה. זאת אומרת שדרך הקליפות יש הערה. זה דבר שהוא מסוכן לאומרו, כי אז זה יכול לעודד השקפת עולם. היא אומרת שצריך לכתחילה לעשות עבירות כדי לחשוף את האור הגנוז בהם. זאת הייתה שיטתו של שבתאי צבי, שם רשעי מרכב. וזאת הייתה טעותו. כי זה ריבונו של עולם מוציא אור מחושך. גם רבי מאיר לא הלך לעשות כאחר. למד תורה מאחר. יוסף זה הבחינה העשווית שביעקב, שטנו של עשו.
אבל זה בעיה, אם המטרה מתעדשת אמצעים, לאן אנחנו מגיעים?
למטרה.
אבל המחיר הוא...
נכון, לכן... זאת אומרת שזה לא סביר מבחינתנו, לכן אנחנו לא יוזמים דברים כאלה, אבל הקדוש ברוך הוא כן יוזם. כלומר, ריבונו של עולם משתמש באמצעים הנראים לו כדי לקדם את האינטרסים שלו, גם דרך הרע. זה כתוב בישעיהו: יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. מה אתה
אומר?
צדיק גמור, אבל הוא התעסק בקליפה הכלכלית. הוא הלך להישתל על גבי התרבות המצרית, להפוך להיות שר האוצר וראש הממשלה של מצרים כולה, כדי לגלות את אור השם דרך הקליפה הזאת. ואחר כך, ולצורך זה הוא התנתק מאחיו. אתה חזר בתשובה אל אחד עם האור שלו. בסדר, זה מה שנאמר, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה זה מצרימה? לא ממש למצרים, אלא קרוב אליה, כי זה מסוכן עבורנו. אנחנו לא מסוגלים להיות במצרים, אנחנו יכולים לחיות בגטו מצרימה. זאת אומרת, דרך חיים כזאת שהיא להיות אצל אחר בלי להיות אצלו. ויוסף היה במצרים, אומר רש"י, יוסף היה במצרים, הוא בצדקו. כלומר, רק יוסף מסוגל היה להיות במצרים ולהישאר צדיק. כן, אבל זה בבחינת נפילה של יוסף, נפילה שאינה פוגמת בקדושתו, אבל זאת נפילה במובן של התרחקות מכלל המשפחה שלו. הוא צריך לחזור בתשובה מזה, לשיב את האור המצרי בתשובה. כן, טוב, נמשיך הלאה. אשכחה רב חסדא אשכחה לרב חננאל. כלומר, רב חסדא מצא את רב חננאל. רב חננאל מתלמידי רב, לא כל כך מפורסם, רב חסדא מפורסם יותר, אבל הוא מופיע בכל זאת בתלמוד מספר פעמים. רב חסדא אשכחה לרב חננאל דהווה כתב ספרים שלא מן הכתב. הוא היה כותב ספרים לא מן הכתב, כלומר לא כמו שרבה ברבר חנה אמר לו. אמר לה, ראויה כל התורה כולה להיכתב על פיך, אלא כך אמרו חכמים, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. כן? הוא אמר לו, היה ראוי, אבל זה ביטוי של נימוס. כן? אף על פי שראויה כל התורה כולה להיכתב על ידך, אבל אסור לעשות מה שאתה רוצה, מה שאתה עושה. זה לא מובן, הרי אמרנו שרבי מאיר, כן נכון. זה שאת הגמרא, מי דקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך מכלל דמיושרין אין אצלו, והרבי מאיר כתב. אז למה אתה אומר שהוא לא יכול? שאתה דחק, שנה. כלומר, רבי מאיר היה במצב כזה שלא הייתה מגילה, ולכתחילה גם הוא לא היה עושה את זה. זאת אומרת שיש לנו שלושה מצבים: כל אדם, סתם אדם רגיל, לא יכול לכתוב שלא מן הכתב. אדם כמו רבי מאיר ובשעת הדחק יכול לכתוב שלא מן הדחק. אדם שהוא כרבי מאיר ולא בשעת הדחק, בכל זאת יכתוב מן הכתב. כך שיש לנו שלוש מדרגות. אביי שר עלי לדבר רב חבו למכתב תפילין ומזיזות שלא מן הכתב. אלו הרשה רבי אביי לבני בר חבו. מה? בר חבו יש אנשים, ויש אדם שקראו לו בר חבו. כן, תסתכלו ברש"י, דבי בר חבו מוכר תפילין היה, כי דמיינו בבא מציע תפילין דבי בר חבו שכיחים. כן, הוא היה מומחה לתפילין, אז הוא אמר לבי בר חבו, הוא הותיר להם למכתב, כלומר לכתוב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב. כמעט לפי איזו שיטה הוא הלך? כי היי תניא, כי היי תניא, לפי התנא הזה תניא רבי ירמיה אומר משום רבנו, תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב. זאת אומרת, בעוד שספרים אינם נכתבים אלא מן הכתב, תפילין ומזוזות נכתבים שלא מן הכתב, והן צריכות שרטוט. מה זה שרטוט? הקווים הישרים שעל גביהם כותבים את האותיות. והלכת, מה? שתפילין לא צריכים, מזוזות כן צריך. כן, והלכת, תפילין אין צריכים שרטוט, מזוזות צריכים שרטוט, נכון? הקווים האלה שקובעים אליהם את האותיות. למה בתפילין לא צריך ובמזוזה צריך? אומנם זה הלכה למשה מסיני, אבל יש גם היגיון שהתפילין עניינם להיות סגורים מתוך הבתים, לא על מנת לפתוח. אז אתה צריך לדעת מה כתוב שם, אבל אתה לא צריך לקרוא מה שכתוב שם. מה שאין כן המזוזה, אף על פי שהיא סגורה ומקופלת, אבל באופן עקרוני אין מניעה שאני אפתח אותה כדי לקרוא בה. כן? כי אז זה בא להזכיר לי את ייחוד השם ואת מצוותיו, ולכן יש עניין שזה יהיה משורתק. כן, כי צריך נוי, יופי. אידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב, מן הכתב. זאת אומרת, שניהם אפשר לכתוב בעל פה. מה היא טעמה ומה הסיבה לכך? מגרס גריסי, הם ידועים. כן? כלומר, הסופרים כבר תחנו את זה אלף פעמים, הם לא צריכים עוד פעם ועוד פעם. כן. מה עם מלא וחסר? הם זוכרים, הם זוכרים, זה טקסט קטן סך הכל, הם זוכרים איפה מלא ואיפה חסר. הייתה כתובה בסם בסיקרא ובקנקנתום, לא יצא עד שתהיה כתובה על הספר ובדיו. מה זה ספר? קלף. מה זה דיו? שחור. הייתה כתובה בדברים אחרים, לא יצא. אז תראו בגמרא, סם, סמה. יש לנו תרגום עכשיו של סם בארמית, סמה. מה זה לא ברור? תקעו ברשי, זרניך בלשון קודש, אורפמניטו בארץ.
זה סוג של איזשהו
תמה. כן, זה סוג. כן. אז אורפומניטו בלעז. סם סם. סיקה אמר רבה רבר חנה סקרטה שמו, שמה. תקלו ברשי, סקרטה, צבע אדום שצובעים בו טריסים. מה זה טריסים? מה זה טריס?
לא
טריס הזה, זה? לא, טריס זה מגן.
מגן.
כן.
מה
ההגדרה
של
הדיו? דיו זה שחור. נכון, זה שניהם. אז לא, יש הלכות לגבי דיו, יש לספר תורה. צריך שיהיה עשוי מעפצים. עפצים זה זמין בלוטה שיוצאת מעץ הברוש. מעץ הברוש. אז זה זמין מחלה כזה. מזה עושים את הדיו.
מה
לא צבע? שחור. אם הוא לא שחור, פסול. כולם קשרים. יש רק בעיה לגבי אדום, כן? שחור שנהיה אדום, כי כך דרכו של ספר תורה, ששחור נהיה אדום, נכון? בדם אומרים הפוך, שחור דם הוא אלא שלקה, כן? כי הדם בהתחלה הוא אדום, הופך לשחור. בדיו זה הפוך. אז רוב הפוסקים אומרים שברגע שהאותיות העדימו, ספר תורה פסול. החתם סופר מקלבר אומר שמכיוון שמלכתחילה נכתב בדיו שחור, אז גם אם זה נהיה אדום, זה קשה. איך
קוראים בהתחלה?
זה שחור, זה בעיה.
איך קוראים
בהתחלה? לא יודע, לא יודע.
היום להלכה כשמתקים בדיו לכתיבת ספר תורה זה מעט?
כן,
אבל יש פשוט תעשייה שלמה שאתה.
יש תעשייה סודית. אנשים שומרים על סודות עשיית הדיו, לא מעבירים אחד לשני.
אז זה פחות לא מעט לבין.
אני יודע, בין החבר'ה זה עובר. לגבי החום, זה גם אותה שאלה לגבי כתמים של אישה. כתם חום, האם הוא אדום או שחור וכדומה. שחום, אז יש חום כקפה וחום כארמונים וחום כאלה יודע מה. זה כל מיני דעות.
יש לו
דעות
כאלה
דעות. אני מתאר לעצמי שכן. אם אמרו לך שאתה לא שחור, אז נסה יש הגדרה של השחור גם כן. למה, אתה רוצה לכתוב ספר תורה?
לא, אני מתעסק בין הצבעים,
וההגדרות
של
הצבעים
הן לא פשוטות,
זה לא אובייקטיביות, זה בכלל בעיה. האם אפשר יהיה למשל להגדיר פעם אחת על פי אורך גל צבעים? זה לא פשוט, למשל... כן, השאלה אם זה הלכתי תתקבל.
זה לא יכול להתקבל.
זה לא יכול להתקבל.
נכון,
זה בדיוק הידיעה. זה כמו שלמשל, אם יש נקודה שחורה על החותם של היתרון, אז זה פסול. אבל אם הנקודה היא חומה, זה קשה. עכשיו, איך אנחנו נדע אם זה חום או שחור? מה עושים? מסתכלים. אני הסתכלתי, עשיתי זה יצא חום, שיחה שחור. מה יקבע?
לא יודע.
מי שמשתמש?
מי שזה שלו. לפעמים הולכים לרב עם האתרוג, הרב אומר, איך לך זה נראה? אגב, גם שאלה, באיזה מרחק? מה מרחק הזה? מה מרחק הזה?
איזה אור.
איזה אור? בדיוק.
לכן דווקא הגישה של ההלכה שאומרת שזה דומה למשהו, היא יותר קרובה למציאות של היום גם כן, כי אתה יכול יותר לעשות השוואה בין דבר נתון לצבע שיש לך, מאשר לקבוע זה שחור.
נכון, בהחלט.
ברור שחז"ל לא חשבו על זה, צריך להכניס את זה למחשב ולסרוק את זה.
נכון, אבל ייתכן גם שגם הסריקה לא תעזור. גם כתוב על רבי אלעזר, שהוא לא היה רוצה לראות כתמים, כן, כלומר, יש כוח הראייה שנחלש מאז החורבן. לכן אנחנו היום אוסרים כל, למשל בדם של נידה, אנחנו אוסרים כל צבע קצת אדום, ורוד, ורד-רד, גם זה נעשה. כן? בימי קדם זה לא היה כך. יש הגדרות יותר מדויקות בגמרא, אבל היום אף אחד לא משתמש בהן. אף על פי כן, הרמב״ם הביא אותם להלכה. כנראה שהוא צופה שיבוא יום שתחדש את ה...
שהוא בזמנו לא פסק
ככה. הוא כנראה בעצמו לא פסק ככה, אבל הוא הביא את קומוס, מה זה קומוס? קומה. קומוס זה קומה.
קומה?
קומה. מה?
קומה זה
בגלל פסיק. מה? למה?
קומוס.
קומוס. יש אחד הצבעים שאי אפשר לכתוב. כתב את המגילה. בסם, בסיקרא, בקומוס, בטנטנטון. אז קומוס זה קומה. רש"י. סקל
ברש"י.
סקל ברש"י, אנחנו לא יודעים אנגלית עכשיו, לא יודעים ארמית. שרף אילן, יפה, כן. קנקנטום, מה זה קנקנטום? חרטה דרושקפי. תקלו ברש"י. סם שצובעים בו מנעליים שחורים. דיפטרה, מה זה דיפטרה? כתבה על הדיפטרה. דפטר בערבית זה מחברת.
בערבית זה
קרוב? כן, קרוב. אז הוא אומר, מה זה דפטרה? זה דמליח וקמיח ולעפית. שמלכו וקמחו ולא עיבדו את זה בעפתים הקרויים שקוראים גלש, נכון? גלש זה גל, גל זה אותה בלוטה שאמרתי לכם. אם לא עשו את העיבוד בזה, זה לא טוב. נייר, גם כן, אם כתב את המגילה על הנייר, לא יצא מה זה נייר. מחקה, תתלו ברש"י, מין עצבים עשוי על ידי דבק.
זה ממש
נייר. נכון, אז זה באמת לא יצא ידי חובה.
מתי הנייר הומצא אבל?
הנייר? לא, היה תמיד נייר. השאלה אם זה היה משתלם.
התעשייה
עצמה? אם כן, יכול להיות שהוא מתכוון לפפירוס פה. מין עצבים, זה פפירוס. עד שתהיה כתובה אשורית. למה? למה כל זה? דכתיב ככתבם וכזמנם. אם כן צריך שהמגילה תהיה כמו ספר תורה, כתובה אשורית. על הספר ווידאו, מנהלן, איפה למדנו שצריך דווקא שיהיה על הספר ודווקא בידאו, עתיה כתיבה, כתיבה. כתיב הכה, ותכתוב אסתר המלכה. וכתיבתם, ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה. מי זה יקרא אליי? ירמיהו, ואני כותב על הספר בדיו. אז כתיבה, כתיבה, כל מקום שנאמר כתיבה זה על הספר ובדיו.
שהוא מחר, הוא מחר לירמיהו את ה...
לא, זה לא חנמאל, בן שלום. לא, לא, מדובר על ברוך בן נריה, שהיה מזכירו של ירמיהו הנביא. ובעצמו, אגב, אומרים מתנבא בסוף. אבל כפי שלא כתוב בתנ"ך, אבל ככה יש מסורת של חז"ל, שברוך בן נריה גם הוא היה נביא.
לדחות כתיבת ספר תורה יש לנו
בסוף במגילה? כן, הרבה מאוד מההלכות של כתיבת ספר תורה זה במגילה. גם בתוספתא, ויש גם במסכת סופרים. יש מסכת מאוחרת מתקופת הסבוראים, קוראים לה מסכת סופרים. שם יש הרבה פרטים כאלה. גם בשולחן ערוך זה כתוב, לדחות כתיבת ספר תורה. וגם בספר כסת הסופר. וגם בספר כל יעקב. כסף הסופר זה תלמיד של חתם סופר. כל הסופרים לומדים את זה.
כל יעקב.
כל יעקב זה הקף החיים. רבי חיים סופר. רבי יעקב סופר. אז הוא גם כן כתב ספר כל יעקב, על יכול כתב ספר תורה.
זה לא
אשכנזי ספרדי? גם אשכנזי ספרדי, יש הכל.
יש החלוקה
בסדר? יש, ודאי. מה, הכתב הספרדי זה לא כמו הכתב האשכנזי? מה ידוע לך. או למשל, ספר תורה משוח, שהספרדים מכשירים את זה, האשכנזים פוסלים את זה. משוח זה שמורחים על גבי הקלף איזה מין חומר שהוא עשוי גם כן מתערובת של קלף בעצמו. אז האשכנזים אומרים שזה פוסל כיוון שזה לא כתוב על הקלף. ספרדים אומרים שזה בסדר. אבל גם הספרדים אינם סומכים על זה, בגלל שספר תורה משוח מתקלקל הרבה הרבה יותר מהר מספר תורה שכתוב ישירות על הקלף.
לא נספג אלא...
כן, זה כזה רוקד, האותיות נמחקות עם הזמן. קופצות, כן. נשבר. נכון. היותר טוב זה לא משוח, ולא קלף, אלא גביל. רק התימנים נוהגים לזה. קלקלו גם זה. קשה לכתוב. אבל מה, זה נשמע או משהו, משהו. מה זה? נו. מה זה מה? זה שישר. זה בעיה. מצד שני, זה שומר על הכתב לאלפי שנים. כל מה שהגיע אלינו מכתבי ים המלח, זה כתוב על גביל, לא על קלף.
אז אז מה זה גביל?
גביל זה גביל, זה האור של הבהמה.
כן.
הקלף זה שכבה אחת, חותכים את האור כאילו עושים ממנו שני דפים, אז אחד הוא קלף והשני דוכסוסטוס, ואז הקלף הזה הוא הרבה יותר נוח לעיבוד, וזה, הכתב, הכתיבה עליו היא יותר נוחה. הגביל זה כמו נעליים.
אז יותר עבה בטח.
יותר עבה, אבל מה, האותיות לא נמחקות. פעם ראיתי אחד לקח מגילה של גביל, אמר לי, אתה רואה את זה? עשה מזה כדור. מגילת אסתר, עשה ככה. פתח, כאילו לא קרה כלום. האותיות נשארו, הכל בסדר.
מה זה משהו? למה עושים משהו
אחד? עוד יותר נוח. בגלל שהעצלנות, כן, בשביל העצלות. אבל לא מומלץ. אם אתם קודמים ספר תורה או מזמינים ספר תורה, בבקשה אל תיקחו משוח. חבל על הזה. בסדר? אותו דבר לגבי, אם כבר אנחנו מדברים מה לא לעשות, אז אני רוצה להגיד לכם שחברת רולס רויס נקנתה על ידי גרמנים, אז לא לקנות יותר. לא לקנות יותר. כן. טוב. מה? אמרתי שחברת רולס רויס נקנתה מאנגלים על ידי חברה גרמנית, לכן אל תקנו יותר. זהו. טוב.